ציוץ אחד קטן מסמל אולי יותר מהכל את מצבם הכלכלי של מאות עסקים קטנים. המצייץ הוא המסעדן רן דור חי, הבעלים של המסעדה אוסקר ויילד בפתח תקווה, וזה מה שכתב. השעה 5 דקות לפני 8 בערב, בדרך כלל בשעה הזאת 100 סועדים, היום סועד בודד, ופיצויים אין. נא להעביר לליברמן. כמה דקות אחר כך, שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת ישראל כץ, מצייץ מחדש, והמסעדה מתמלה בקצת יותר סועדים, כ-50, גם כן משהו בימים טרופים אלה של קריסת עסקים. כבר מאמצע הקיץ, העסקים מקרטעים בפעם מי יודע כמה, יש עסקים קטנים שגוררים את זה כבר קרוב לשנתיים. תקשיבו למה שאמר לנו הבוקר רן דור חי ב-7-9.
המחירות ירדו ב-50%, זה הופך אותנו כבר לעסקים הפסדיים. אני בקבוצה שלי יש לנו 10 עסקים, אנחנו היום מעסיקים 300 עובדים, שהיה לנו מאוד קשה לגייס אותם. חזרנו מסגרים עוד בקושי, בזכות המענקים ועוד הלוואות שיש לנו לשלם אותם. לנו היום זה מאוד קשה לשרוד ככה.
המסעדנים חבוטים, התיירנים חבוטים, מורי הדרך גם, מלונאים, אומנים, שקי חבטות, סוג של ספורט לאומי. נכון שלזרוק כסף בלי הכרה היה מהלך שפעל בסופו של דבר כבומרנג, כי אחרי שהמענקים ניתנו, רשות המיסים אמרה לעצמאים, תחזירו, תחזירו בתשלומים, אבל תחזירו. מענק זו מתנה או תרומה, אין כאן שום טובות. ברור שבסוף גם שר האוצר ייתן פיצוי, השאלה מתי ומה יהיו הקריטריונים. העסקים הקטנים והבינוניים הם הקטר של המשק. בלעדיהם, הכלכלה עלולה לקרוס. תעבירו לליברמן, צייץ בעל המסעדה. האם שר האוצר מבין את זה? מתי ליברמן יבין את זה? בינתיים, תחזיקו מעמד. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל איילון. 103
FM. אז בדיוק בעניין הפיצוי, דנו היום במשותף שתי ועדות, ועדת הכלכלה וועדת העבודה והרווחה. יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, תהיה כאן איתנו עוד מעט, וגם האם סוף סוף יצליחו לצמצם פה בירוקרטיה בעזרת הפחתת נטל רגולטורי? על מי זה אמור לחול ועל אילו הקלות מדובר, נשאל את מנכ"ל משרד המשפטים ערן דודי. היזהרו מהשקעות לא מפוקחות, כך מזהירה היום הרשות לניירות ערך את היזמים שמבקשים לצרף משקיעים או שותפים, וכי חוק ניירות ערך מחייב פרסום תשקיף על מגוון השקעות. הפרטים לקראת סיום, נדבר גם על מצבם הנפשי של הילדים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף? תוכלו למצוא אותנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר בשידור חי. פותחים בכותרות. שיפור במצב האבטלה במשק, בחודש דצמבר ירד שיעור האבטלה לרמה של 6%, המהווים 262 אלף מובטלים. יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, קורא היום לממשלה לגבש בדחיפות מתווה לפיצויים לעסקים במשק ולהפיק לקחים מטעויות העבר.
אנחנו דורשים מענקים, דורשים תזרים, אנחנו דורשים דיפרנציאליות, הפקת לקחים מהפעם הקודמת. כגודל הפגיעה, גודל הסיוע, ולא איזה מספר שירותי שלא ברור מי ימציא אותו ולמה עובדים לפיו. אנחנו דורשים מהירות תגובה, מהירות ביצוע, שאף אחד לא יספר לי שיחכו פה לדוחות של מע"מ עוד חודשיים כדי לדעת איזה עסקים נפגעו. מה זה יעזור עוד חודשיים אם הוא לא עמד בהתחייבויות שלו בשכר ובעובדים? תפיקו לקחים מהפעם הקודמת. ממשלת ישראל הייתה אפקטיבית בעזרה בקורונה, היא הייתה מעולה. בחלט, במענקים, בשכר, בשימור עובדים, בעסקים. מה אתם ברגרסיה? תתעוררו!
עוד מעט נדבר על זה בהרחבה כאמור, ונשיא התאחדות המלונאים אבי ניסנקורן מתריע היום שבגלל העלייה בתחלואה והפסקת הגעת התיירים לארץ, המלונות קרובים לקריסה.
בעצם בחודש ינואר, אנחנו בחודש של סגר בפועל או בצורת, אין לנו כמעט שום תיירות נכנסת, ותיירות פנים נפגעה קשות מאוד בחודש, כולל כנסים, וזה מעמיס עומס שאנחנו רואים ברחבי הארץ, תפוסה של בין 10% ל-20%, שבתי מלון לא יכולים לשרוד בתפוסה כזאת. התפוסה בשנה טובה נעה סביב 70%, זאת אומרת, אנחנו בינואר, אני חושב שזה החודש הכי קשה שהיה בחודשים האחרונים.
והתאחדות התעשיינים עותרת לבגץ בדרישה להפסיק להגדיר מאומתים לקורונה ללא תסמינים כחולים. נשיא התעשיינים רון תומר אומר לאיפה הכסף, כי אם ההגדרה תשתנה, הממשלה תשלם להם את ימי הבידוד במקום שינצלו ימי מחלה על חשבון המעסיקים.
מאומת שאין לו תסמינים הוא למעשה לא חולה. יש לא מעט מחלות שבהם הבן אדם מועמד למחלה, כמו HIV, מחלת הנשיקה ואחרות, ולא תמיד התסמינים יוצאים או קיימים, ועל כן לקרוא למאומת לקורונה בלי תסמינים חולה זה טעות. זה מקשה לעסקים, זה גורם לכך שהם צריכים לשלם הרבה ימי מחלה במקום ימי בידוד, ובימי הבידוד המדינה משתתפת, זה מקשה לעובדים שלחלקם לא נותרה יתרה של ימי מחלה. לכן עתרנו לבג"ץ לשנות את העיוות הזה.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד על הפיצוי לעסקים, קודם פרסומת זהב אחת ומיד חוזרים.
מימון ישיר, המציע עד 200 אלף שקלים ועזרה במציאת רכב. חייגו עכשיו, כוכבית 4x5.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, מפלגת העבודה, שלום אפרת.
אחר צהריים טובים.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, שמענו שקוצרו ימי הבידוד לחמישה ימים, זה כבר עושה משהו, תגובה שלך לזה, כי חיכינו לזה וציפינו לזה, נכון?
זה מאוד מאוד חשוב. זה מהלך, החלטה חשובה מאוד, תראו, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא את האיזון שבו אנחנו שומרים על הבריאות ושומרים על המשק, ופוגעים כמה שפחות בחופש של האנשים, בזכויות שלהם, וכמובן באפשרות שלהם להתקלקל ולהתפרנס, להתקלקל בחף, כמובן.
כן, ברור.
והעניין הוא בהחלט לקצר, היום שאנחנו כבר יותר חכמים ויודעים הרבה יותר דברים על המחלה הזו, אז אפשר להסתכל עליה אחרת ולקצר את זה לחמישה ימים, כאשר במקביל אנחנו גם מעבירים את חוק ימי הבידוד לעצמאים, שכבר עכשיו מהחודש הקרוב יהיה על 4 ימים, אז יש פה שינוי בהחלט משמעותי.
זה נכון, זה נכון, אבל עדיין 4 ימים זה מעט מאוד, והשאלה אם לא צריך לתת את כל החמישה, אם אדם יושב 5 ימים בבית.
נכון, נכון. אז יש, תראי, אני הייתי מפצלת לשניים, וזה גם באמת בהמשך לדיון שיזמנו היום במשותף עם ועדת הכלכלה, שעסק מצד אחד במדיניות הממשלה לפיצוי ומענקים, ומצד שני על ימי הבידוד. לגבי ימי הבידוד, כמובן שאני מברכת על כך שעכשיו יעבור חוק ימי בידוד לעצמאים, ואמור להגיע כבר אליי לוועדה. אגב, עוד ממש שעה קלה אמור לעלות לקריאה ראשונה במליאה.
כן.
ומיד לאחר מכן להגיע לדיונים בוועדה. לגבי ימי הבידוד יש מספר דברים שצריך עוד לתת עליהם את הדעת. א', לגבי הסכום עצמו. סכום הפיצוי, סכום התשלום לעצמאי, כרגע לפי הצעת החוק עומדת על 430 שקלים. לטעמי ולטעמנו, גם גורמים שהתייעצתי איתם, גם המקצועיים, וגם
הדון.
בהחלט לא מספיקים ולא משקפים. זה אמנם ה-430 שקל גזור ולקוח מהחלטה משותפת עם פורום העצמאים וארגון העצמאים במבצע שומר חומות, שאז זה באמת היה התשלום. אבל שם מדובר על מספר ימים, ועכשיו אנחנו מדברים כבר על תקופה מאוד מאוד מתמשכת עם השלכות אחרות לחלוטין, ולכן זה הדבר הראשון שאנחנו ניגע בו במסגרת התיקונים שאנחנו נבקש בחוק. אבל זה לא רק. גם באמת מספר הימים, גם החלה רטרואקטיבית, יש עוד הרבה דברים שאנחנו נטפל בהם.
אוקיי, עכשיו, שוב ציינת וגם אני ציינתי קודם, שהיה דיון משותף, דיון חשוב צריך לומר, של ועדת הכלכלה, ושלכם, של ועדת העבודה והרווחה, ואני מבינה שאת בדיונים קבועים עם האוצר, עם שר האוצר, על פיצוי, על איזה מתווה את מדברת, מה את מחפשת שמה את הצעת?
בהחלט, אני אגיד לך, א', באמת השיח שלי לשמחתי הרבה, גם עם לשכת השר וגם עם אגף התקציבים, היא מאוד מאוד ברוכה וטובה, וכבר משבוע שעבר אנחנו מקיימים את הדיונים האלה, ואני מראה להם נתונים, שאולי כרגע ממש ביום הנוכחי הזה, עוד לא רואים לגמרי את הנתונים והתוצאות שמכוונים אליהם, ולא רואים את הצלילה הרבתית הזאת שהם מחפשים, אבל כן לחלוטין, יש ענפים שאפשר לומר גם הם כבר נפגעים בצורה אנושה, כמו התרבות וכמו הפנאי וכמו האירועים
וכמו המסעדות וכמו המלונאים, ושמענו קודם את אבי ניסנקורן, ושמענו גם את יושב ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון.
בהחלט, העניין הוא כזה, העניין הוא שהמתווה בגל הנוכחי צריך להיות שונה מהגלים הקודמים, בגלל שאנחנו מדברים על דיפרנציאליות של הענפים, כי לא כל הענפים נפגעו. אנחנו יודעים את זה. ואנחנו כבר למדנו מהעבר, שיש גם ענפים גדולים שאפילו הרוויחו.
אבל השאלה אם חברת הכנסת אפרת רייטן צריך להמתין, כי שר האוצר מושך, את יודעת, הוא לא אומר, אוקיי, תגיש הפסדים של 30%, נפצה אותך ב-30%. זה לא עובד ככה. ולמה לא לשלם מיד? גם אם זה דיפרנציאלי, הפסדת 2,000, תקבל 2,000, הפסדת 30, תקבל 30.
בדיוק זה הנושא שדיברנו היום, והיה שם נציג משרד האוצר, והוא בהחלט שמע את זה ואמר שכן, נבחן היום כבר מתווה שעומד לצאת בתוך כמה ימים לענפים האלה.
כלומר, נציג משרד האוצר, אפרת רייטן, זה בעצם מדבר בשם שר האוצר? אם הוא מסכים, שר האוצר מסכים?
בוודאי, אני, ברגע שמגיע לי נציג משרד האוצר, מבחינתי הוא השלוח של משרד האוצר, ומייצג את עמדת האוצר. מבחינתי, ברגע שאני שומעת ממנו נכונות וחיוביות, לבחון כרגע מתווה נוסף של פיצוי, לא רק לענף התיירות, כמו שדיברו, אלא גם לענפים אחרים, כמו שאמרת, כמו התרבות, כמו הסעדה. האם אפשר לבחון את זה לפי קריטריונים אחרים של גודל העסק? עסקים קטנים דינם לא כמו עסקים גדולים. מקום גיאוגרפי שנמצא בארץ. ועוד כהנה וכהנה קריטריונים שצריכים לקחת היום ולהילקח ביום בחשבון, כי אנחנו מדברים על משהו אחר, okay. לא סגר, זה משהו אחר.
יפה, עכשיו למה בעצם, שוב אני חוזרת לשאלה הקודמת שלי, הפסדת 2,000 תקבל 2,000 וכולי, זה לא משנה, דיפרנציאלי, אבל למה אדם צריך להמתין? אנשים היום בקריסה, כבר שנתיים, את יודעת, יש כאלה שקיבלו מענקים ועכשיו רשות המיסים אומרת להם תחזירו בתשלומים, אבל תחזירו. למה צריך להמתין? כלומר, למה שר האוצר, הרי יש את הכסף הזה, ואני יודעת שגם ראש הממשלה בנט שם כסף ייעודי צורך קורונה, גלים חדשים של קורונה. נכון, תשפו, נכון. תפצו. נכון. כבר עכשיו, נכון. משהו במשרד האוצר, שר האוצר, כנראה לא מבין את מה שהולך.
אנחנו לחלוטין, ואני מדברת בשמי ובשם יושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, בדיוק את הדברים האלה, אנחנו אמרנו הם בצורה ברורה וחדה, וזה מה שדרשנו מהאוצר מיד לתקן. אנחנו קבענו, שבתוך כ-10 ימים צריכים להגיש לנו תוכנית, קבענו שבעוד שבועיים תהיה ישיבה נוספת, ישיבת מעקב. אני יודעת שברגעים אלו, ככה אני גם קיבלתי ממש לפני רגעים ספורים, SMS ממשרד האוצר, שבעקבות הדיון היום הם כבר יושבים ומסיקים מסקנות ומקבלים נתונים חדשים ובוחנים גם אפשרויות מאוד מאוד טובות ואפקטיביות שעלו לתיקון המצב, גם מהגורמים של החברה האזרחית, גם מבעלי העסקים, מכל הארגונים, שפשוט באו עם פתרונות בדיוק לדברים האלה. ואני חושבת שהדיון הזה היה אחד הדיונים החשובים והאפקטיביים שנעשו כאן
מה הפתרונות? איזה דוגמאות את יכולה לתת לנו?
למשל, כשדיברנו על בעיית התזרים, אז דובר על כך שאפשר יהיה לדחות את המקדמות, אפשר יהיה לדחות את הביטוח הלאומי, אפשר יהיה לקבל מיד הנחה או דחייה בארנונה. כל מה שקשור למענקים, אלה שצריכים להחזיר אותם.
תראי מה עושה שר האוצר. שר האוצר הלך ודחה את תשלומי המע"מ ומס הכנסה ל-24 בחודש. זה כלום. כלומר, לך תדחה את זה לחודשיים, לשלושה, עד שייכנס תזרים מזומנים חדש.
כולל עלה רעיון מצוין שבו ספקים שהם הממשלה, ספקים של משרד הביטחון ומשרד החינוך, יקדימו את התשלומים למי שמקבל את הספקים עצמם, ולהקדים להם את המשכורת, במקום לשלם להם שוטף פלוס 120, 190, או סליחה, 90, להקדים להם את זה. עלו רעיונות נהדרים שקשורים גם לארנונה, וקשורים באמת לבעיה.
ב-100% השאלה אם זה בר ביצוע. רעיונות יש בשפע.
אני אומרת לך בצורה, באמת, ביושר רב אני אומרת לך שהדיון היה דיון מאוד מאוד אפקטיבי וחיובי. כבר ביום רביעי, אני מקווה במידה ואכן יעבור כאן החוק, כמו שאמרתי, של דמי הבידוד לעצמאים, אנחנו נטפל בזה כבר השבוע, נוכל לקדם את זה ולשפר את המתווה. וכך אותו דבר לגבי, אנחנו ממשיכים לקיים כל העת שיחות עם משרד
מי
האוצר.
מי היה הנציג של משרד האוצר שישב היום בוועדה?
ישבו גם בכירים באגף, מאגף התקציבים, גם מרשות המיסים, גם מבנק ישראל, ישבו לא מעט.
וכל אלה סגורים על מה שאת אומרת? כלומר, הפיצוי צריך להינתן עכשיו, מיד, ויהיו דחיות בארנונה, ויהיו דחיות במס הכנסה ובמע"מ?
אני לא יכולה לדבר בשמם, אני יכולה רק לשקף לך את הלך הרוח שהיה. לא, אני לא חוויתי התנגדויות נהפוך הוא. אני חוויתי קשב וחוויתי שיתוף פעולה, לרבות אגב, ענפים מסוימים שעד היום לא כל כך עלו לכותרות, אפילו כמו גני ילדים פרטיים, שנאלצים להיסגר כל שני וחמישי בגלל הבידודים של הילדים. ואגף התקציבים בעצמו הציע לקיים מיד אחרי הפגישה היום שיחה עם הנציג של הגנים הפרטיים, כדי לנסות למצוא פתרונות יהודיים לענפים כאלה שעלו. דיברו הרבה מאוד ענפים. השווקים, המלונאות, התיירות נכנסת, תיירות יוצאת, הכנסים, האירועים, השחקנים, הרבה מאוד נציגים עלו לדיון הזה, ואני חושבת שלא רק שקולם נשמע, אלא שבאמת...
קולם נשמע זה לא מספיק, אבל אפרת, את יודעת מה ששמענו קודם את אבי ניסנקורן, שאומר שהמלונאים קרובים לקריסה. והשאלה, אם היום, עם המתווה הזה שאת מגבשת ביחד עם אנשי האוצר...
אני לא חושבת שהמלונאים קרובים לקריסה, בואו גם לא נשים את כולם...
כן, אבל תיירות נכנסת, אין.
לא, אבל יש תיירות פנים שהיא מאוד מאוד גבוהה, וגם כמו שאת יודעת, יש הרבה מאוד מלונות שאלו את המחירים שלהם בעשרות אחוזים.
זו בעיה אחרת. על זה צריך לדבר איתם בהזדמנות אחרת, אבל קודם כל שהדבר הזה יפעל.
יש מלונות קטנים ויש מלונות גדולים, ולא דין רשת כמו דין מלון בוטיק, ואנחנו יודעים שיש שם, גם שם זה דבר שהוא דיפרנציאלי. וגם מול אבי ניסנקורן, שאני מכבדת מאוד מאוד, אני יודעת שמתנהלים שם מגעים, לא, אני לא התרשמתי שהממשלה הזאת הולכת לתת לעסקים לקרוס.
טוב, בואי נראה, אנחנו נבחן את זה במימד הזמן, אבל אולי הזמן הקצר ולא הזמן הארוך. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, על הישיבה המשותפת הזאת שהייתה היום עם ועדת הכלכלה. בהצלחה, צריכים הרבה מאוד הצלחה כאן. תודה ושלום. טלי יתיב היא הבעלים של חברת התיירות ספיריט, והיא מתמחה בעיקר בטיולים ליעדים אקזוטיים, ותכף נשאל אותך טלי מה זה בדיוק ואיך זה עובד והאם זה בכלל עובד עכשיו. שלום טלי.
שלום וברכה.
טוב, אז ספרי לנו על החברה הזאת, מה זו חברת התיירות ספיריט?
ספיריט הפקות עולם היא חברה שמקיימת מ-2006, מתמחה ביעדים אקזוטיים, כל הנושא של דרום מזרח אסיה שלא כבר שנתיים שכחנו ממנו, כל האוקיינוס ההודי, סיישלים, מוריציוס, מלדיבים, כל היעדים למעשה האקזוטיים, ומוצרים שהם נלווים, שהם גם כן... מוצרי בוטיק ודברים מיוחדים.
זהו, אז כשאת אומרת מוצרי בוטיק, זה אומר שנגיד 3-4 אנשים, אפשר לצרף אותם למדריך כזה, והוא עושה עבורם איתם ביחד, מלווה אותם בכל הטיול הזה?
כן, טיולים טיילור.
לא צריך, כלומר, נגיד קבוצה גדולה, בשביל לטייל נגיד במלדיבים, אלא אפשר 3-4 אנשים.
כן, זוגות, כן, במלדיבים זה יותר חבילות נופש, סיישל אותו כנל, וגם מאוריציוס, אבל בשאר המקומות בעולם, בימים יפים, אז היינו עושים המון טיולים, יפן, למזרח, לכל מיני, לאפריקה, להמון המון יעדים.
אוקיי, את אומרת היינו עושים תעלייתיו, מה קורה היום, נכון להיום?
העולם עדיין לא חזר לעצמו.
העולם נעצר.
המון מדינות סגורות, אנשים מפחדים לנסוע לטיולים ארוכים. המון מהגל האחרון הוא הכה בנו קשות, ממש, זה הגל הכי קשה. אני חושבת שאחרי שנתיים קשות, הגל הזה הוא באמת גל הענף שלי, הוא גל שכביכול הוא שקט, אין סגר, אין שום דבר, השמיים פתוחים, מי שרוצה יכול לנסוע. אבל בינינו כולנו יודעים שאף אחד לא יכול לנסוע, או שהילדים...
אז מה המשמעות הכלכלית של הדבר הזה עבורך, טלי?
נזקים עצומים למי שבענף שלנו, לכולנו. אנחנו משתדלים באמת לשמור על העובדים, לשמור ולתת את השירות ללקוחות שכן תשים איתנו בשוטף, וזה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שזה שלא עוזרים לנו הפעם, זה באמת... זה כואב לנו מאוד.
שמעת קודם את יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה והתעודדת במשהו? ישבו נציגי האוצר היום בוועדות ומסכימים שמשהו לא בסדר, צריך לשנות את המתווה.
כן.
למה לא? לא התעודדת?
לא התעודדתי כששמעתי רק את הסוף של הרעיון לצערי, אבל ממה ששמעתי שהם רוצים לדחות תשלומים או דברים מהסוג הזה, זה באמת, זה לא לדחות, נגרם כאן נזק אמיתי, לא היו כאן הכנסות, חודשיים מחנוכה שהממשלה החליטה לסגור את היעדים, את רוב היעדים, ובאמת הגל התחיל להקות קשות, ויש הרבה חולים, באמת, הפעם באמת יש הרבה חולים, זה לא משנה אם השמיים פתוחים או סגורים, או איזה יעד אדום או ירוק, אנשים באמת לא יכולים לנסוע.
תגידי, מה את חושבת על הטיפול של הממשלה בכל הנושא הזה, של התיירנים ספציפית, כי אתם סובלים כבר שנתיים?
אז זה, רציתי להגיד באמת שהפעם אין לנו שום עזרה, וזה שיתחו תשלומים או שיתחו את הארנונה, אני לא חושבת שזה יעזור. במקרה הזה באמת הם צריכים לעזור, אם הם רוצים באמת שהענף שלנו יישאר, ושעובדים יוכלו להישאר בענף.
אז מה היית מצפה? מה היית מצפה ממשרד האוצר, מהממשלה, שאנחנו כבר שנתיים בתוך הסיפור הזה, התיירות זה ענף שמאוד מאוד מקרטע וסובל, והרבה משרדים סגרו, והרבה אנשים יושבים בבית, שלא לדבר על המדריכים, מדריכי הטיולים, מה היית מצפה שיהיה?
אני הייתי מצפה שיהיה כמו שהיה בממשלה הקודמת.
שהיה יותר טוב?
כן, היה יותר טוב בפירוש.
איך?
הם נתנו לנו פיצוי, פיצוי על פי רמת הנזק שנגרמה לכל חברה. ואני חושבת שזה היה מאוד מאוד נכון.
כלומר, זה היה מודל נכון.
זה היה מודל נכון, כן. אתה בוחן את הנזק שנגרם לחברה, ולא משהו שהוא גורף. ואם באמת נגרם נזק, והוא מוכח, שלפי אחוזי הרבע, ההפסד, ככה מפצים.
גם דחו לכם למשל תלי יתיב תשלומי מעם, מס הכנסה, ארנונה, שכר דירה, כל מיני דברים כאלה, כל זה עבד? זה היה?
עבד, היה, כן. וגם קיבלנו בפירוש פיצוי, קיבלנו גם פיצוי, יכולנו לשמר את העובדים, לפתח מוצרים נוספים ולהיות מוכנים כשהעולם נחזור לעצמו.
כמה זמן תחזיקי מעמד ככה, אם באמת התנאים לא ישתנו, ולא יחזרו למטבעים הקודמים? אנחנו לא מדברים פה על סתם לזרוק כסף, את יודעת.
אני רוצה לדבר בשם הענף שלי, ולא בשם ספיריט, תחזיק מעמד עוד הרבה זמן, כי גם כל הקורונה עבדנו, ואנחנו קיימים. אבל אני חושבת שבענף שלי, הרבה מאוד לא יחזיקו מעמד.
לא יחזיקו? את יודעת על...
לא יחזיקו מעמד, יש לי המון חברים בענף.
שסגרו?
אני שומעת אותם, הם סגרו, הם לא יוכלו להתרומם מחדש, כל פעם מכה נוספת, הם היו בהתחייבויות, העולם כבר עייף מאיתנו, מהשוק הישראלי. כל המלונות, אגב, בכל היעדים שאני עובדת בהם, מלאים. סיישל, מלדיבים, מאוריציוס, הם המשיכו לעבוד, הם לא היו שום, לא אדומים, ולא היה להם שום בעיה. הממשלה החליטו שזה קרוב לאפריקה, וסגרו את היעדים האלה, שאר העולם נסע לשם. אנחנו ביטלנו להם מהיום למחר בחנוכה האחרון, והיום כשאנחנו באים ורוצים להזמין לפסח או ליעדים בזמן העתידי, הנזק שנגרם הוא ארוך טווח. הם ממש מסתכלים עלינו והם אומרים, אם עוד פעם אתם תבטלו ואנחנו צריכים להחזיר את הכספים ואנחנו גם מחזירים ללקוחות שלנו, זה לא יוכל, זה קשה לנו, קשה לנו לעבוד איתכם.
ולא בגלל שצבו אותנו באדום ויש מדינות שלא רוצות לקבל אותנו כבר.
לא, זה לא בגלל זה.
לא בגלל זה.
בגלל שכשאנחנו סוגרים, אז אנחנו מבקשים מאותה מדינה לתת לנו את הפיצוי חזרה, ולמעשה אין להם סיבה, כי הם לא אדומים, אין להם שום סיבה שלא נבקיע אליהם.
טוב, שמענו אותך, ואנחנו מדברים כאן הרבה עם תיירנים, עם אנשים מהענף, וזה לא נשמע טוב, ואני מאחלת לך בהצלחה, ונמשיך לראות אולי דברים יזוזו. טלי יתיב, בעלים של חברת התיירות ספיריט, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
שלום, שלום. טוב, ואנחנו עם מי שבאמת כבר שנתיים נמצאים במצב לא טוב, ואנחנו מדברים על הילדים, על הילדים שלומדים, על הילדים הקטנים, אבל בעיקר על הילדים היותר גדולים שנמצאים בתוך הקורונה הזאת, והנה מחקר במימון משרד החינוך שבוצע על ידי פרופסור מירי שרף מאוניברסיטת חיפה, מצביע על ממצאים מדהיגים מאוד. לפי הנתונים האלה, אני רק אתן כותרת, לא מעט אחוזים, יותר מ-50% מקרב תלמידי היסודי, מתוך מדגם של כמעט 500 תלמידים, סובלים מדכדור קל ועד לדיכאון קליני, ואנחנו מדברים על חטיבות הביניים והחטיבה העליונה, מתוך מדגם של 850 תלמידים, סובלים מדכדור קל ועד דיכאון קליני, חמור אפילו, אנחנו יודעים מה הזום, איך זה השפיע. פרופסור מירי שרף, החוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום וברכה.
טוב, אני נתתי ככה כותרת, אבל זה מאוד מאוד בגדול. בואי תמקדי אותי בבקשה.
אז אני אגיד, קודם כל, אני חושבת שזה היה דבר שצריך לברך אותו, שמשרד המדען הראשי של משרד החינוך יצא בכל קורא, ומדובר פה על שלושה מחקרים שבוצעו בכיתות איבה בבתי ספר יסודיים במגזר היהודי, בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי, ומחקר אחד שבוצע בחטיבות הביניים ובתיכונים.
שזה, יש פה פריפריה, מרכז? עשיתם איזשהו
כן,
מיקס כזה?
כן, יש ניסיון לדגום מכל מדדי הטיפוח, שזה מבוסס על השכלה, פריפריה, מצב כלכלי, ואז היה ניסיון בכל אחד משלושת המחקרים לדגום תלמידים מבתי ספר שונים שבאמת מייצגים מדדים מעמד סוציו-חברתי שונה.
יש פרופסור שרף באמת הבדלים משמעותיים בין אזורים שונים בארץ?
לא, שוב, אני יכולה להגיד, בדקתי את זה ביותר ביטחון במגזר הערבי, ואין שם הבדלים, וגם על פניו לא נראה שזה הסיפור במגזר היהודי.
אוקיי, אז בואי, אז בואי...
זה לא הכסף,
זה לא הסיפור, בסדר.
ולא המורים הפרטיים, ואני אגיד גם שזה לא בהכרח הקושי הלימודי כמובן חשוב, אבל אני חושבת שהם כרגע פחות פנויים ללמידה.
את יודעת, אני הגדרתי את זה קודם ככה לעצמי, כשקראתי קצת את המחקר, מדברים הרבה על המינוח של לונג קוביד במינוח הרפואי, ואני הגדרתי את זה לעצמי כלונג קוביד נפשי. והשאלה אם זה תואם את מה שאת מוצאת במחקרים שלך.
אז תראה, קודם כל אני חושבת שצריך, אני חשוב לי להעמיד דברים על דיוקם. אני לא עשיתי, אני עושה מחקרי אורך, אבל זה לא מחקר אורך, ואני מדדתי בנקודת זמן אחת, ושוב להערכתי, ייתכן שהיה אולי שיעור נמוך יותר, אבל יש תמיד תלמידים פגיעים. אני גם רוצה לומר, הנתונים בעיניי מכאיבים, מצערים, מדאיגים, מדובר בין 15-20% ש... סובלים מדיכאון חריף או דיכאון מתון בחריפותו, שבעיניי זה מספיק נורא. עוד פעם, האופן שבו הוצג באתר, זה פשוט הורידו את מי שבכלל לא סובל משום סימפטום דיכאוני.
יש כאלה?
כן, יש כאלה. בכל אחת מהקבוצות יש לפחות שליש בחלק יותר שלא סובלים מזה. אז אני רוצה להצביע גם על חוסן, ואני רוצה... לומר שאני חושבת, אחד הדברים החשובים שיש במחקר הזה, זה היכולת שלנו גם לזהות מי פגיע יותר, וגם לזהות איזה דברים יכולים להכביד או להקל ההתמודדות בתקופה הזאת.
ועוד לפני שאת תגידי לי איזה דברים, אני אשאל אותך למה הם סובלים מאותו דיכאון, כלומר, מה סממנים כאן ומה הוביל בעצם לסימפטומים האלה?
אני מדעתי אותם בנקודת זמן אחת. אני חושבת שזה לא משנה באיזה אחד משלושת המחקרים, כשאומרים יותר מ-20% שבמשך יותר ממחצית הימים יש להם מחשבות שמעדיפים למות או מחשבות לפגוע בעצמם.
על איזה תקופה אנחנו מדברות?
חלק נדגמו בסוף שנת הלימודים הקודמת וחלק בתחילת שנת הלימודים הנוכחית.
כלומר הכל בשנתיים, זאת אומרת שנה וחצי, שנתיים
כן,
האחרונות.
כן, ממש עכשיו או סוף השנה הקודמת, ושוב אני עכשיו בנוסף המחקר הזה כלל גם רעיונות עם הורים ומורים, באמת איזשהו ניסיון לראות מעבר למה שהתלמידים עצמם אמרו, לנסות להבין באמת מה הופך ילדים מסוימים לכאלה
אוקיי.
שמתמודדים.
אז זהו, אז עכשיו יש לכם גם המלצות?
אז קודם כל, אני חושבת שההמלצה, מה שברור לגמרי זה שהאפיונים האישיים של הילדים, בין אם זה האופטימיות, בין אם זה היכולת לבסט רגשות, בין אם זה היכולת לבסט אי ודאות, שכנראה גם אנחנו המבוגרים לא ממש טובים בזה, מי שיש לו את זה הוא מראש, לפני הקורונה, במהלך הקורונה, במשברים עתידיים שאני מקווה שלא יקרו, התמודד טוב יותר. זה ברור לגמרי. המשפחה יש לה תפקיד מאוד מאוד מכריע, הורים שהם חמים, מעודדי אוטונומיה שהצליחו, השכילו לשמור על שגרה ועל בית מאורגן, תרמו הרבה מאוד להתמודדות של הילדים
שלהם. אתם לוקחים בחשבון, פרופסור שרף, שגם ההורים בצרות, כלומר יש גם אבטלה, ויש גם פיתורים, ויש גם סגרים, ויש כל מיני דברים כאלה שמשפיעים גם על המבוגרים.
בוודאי, אני חושבת שלכן אין שום ספק, ושוב, גם המורים, חלקם במשבר לא פשוט, וגם הם עצמם מתמודדים גם עם ילדיהם החולים או עם הקשיים שלהם, וגם עם הלימודים הלא פשוטים באופן הזה, בין אם זה בכיתה ומי.
יפה, אז המלצה שלך עיקרית לסוף, לפני שאנחנו מסיימות?
ההמלצה שלי קודם כל באמת לזהות כמה שיותר מוקדם את הילדים הפגיעים, וקודם כל לטפל במצבם הנפשי. ואם אני יכולה לצטט איזה מורה, אני אשמח לצטט
בבקשה.
אותה, ריאן אותה.
טוב.
היא אמרה, אנחנו באותה קבוצה, תפיסה של בית הספר כמרכז הקהילה, ולא כזרוע מבצעת של הקהילה, ולא כיחידה בפני עצמה. אז מבחינתי זה הכיוון שצריך להוביל. צריך כרגע לנסות לראות איך יותר ויותר המורים ומשרד החינוך וההורים והתלמידים מבינים שאנחנו באותה קבוצה, שאנחנו בעצם שליחי ציבור להוציא מהכוח אל הפועל את נושא חינוך הילדים.
כן, זה נורא יפה.
ולא איזושהי קבוצה עם אג'נדה נסתרת.
לגמרי, לגמרי. זה נורא יפה להגיד את זה מתוך מחקר, אבל בפועל אנחנו שומעים ממורים, ואנחנו רואים מה קורה בבתי הספר, ומורים בעיקר לא, הם לא מתעסקים בתכנים האלה ובחינוך ובמה שצריך, כי אין זמן, כי יש בידודים ויש הרחקות של תלמידים, וכל יום יש איזה סיפור
אז
חדש.
אז אני יכולה להגיד שהרבה תלמידים ומורים גילו גם דברים מאוד טובים גם על עצמם וגם על תלמידים בסגר, וגם כשלמדו בזום, ואני חושבת שבאמת אם נרפה מעצמנו ונגיד אוקיי, אז תהיה יחידה אחת פחות בבחינה הזאת, אבל הילד ירגיש טוב ויהיה לו טוב, ואני אהיה עם ההורים.
אני איתך, אני לגמרי איתך, כמה שפחות. טוב, פרופסור מירי שרף, החוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום, ואנחנו עם מיכל והעדכוני. חזרנו, הרבה מדברים אצלנו על בירוקרטיה ועל הקלות, ואנחנו כולנו מחכים שזה יקרה לעסקים, ליחידים, ומשרד המשפטים הולך ומכין כמה וכמה תוכניות בעניין הזה, ותכף נדבר עם מנכ״ל משרד המשפטים, אבל קודם שלום ליעל אילון, עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
על מה אנחנו מדברות, יעל?
קודם כל חידה. האם ידעת שבחצר הפרטי שלך, בבית בתל אביב, אם יש עץ שאתם רוצים לכרות, מה אתם צריכים לעשות? אתם יכולים לכרות אותו לבד?
לא, לא. תלו, קודם כל תלוי בין כמה הוא, תלוי מה ההיסטוריה שלו.
וגם צריך לבקש אישור מיוחד, רישיון לכריתת עצים. האם נכון. ידעת שיש כזה דבר?
בטח שכן.
בוודאי.
יש לי עץ בין 100 בחצר.
יפה, בדיוק.
יפה.
אז בדיוק הסיפור הזה של רישיון לכריתת עצים, זה אחת החובות שכנראה יבוטלו בזמן הקרוב, חובת קבלת רישיון לכריתת עצים רק בחצרות פרטיות, לא במקומות ציבוריים.
מה זה אומר שאם אני ארצה לכרות את העץ, אז אני לא צריכה אישור?
לא תצטרכי רישיון. רישיון זה פרוצדורה גדולה.
זה סיפור, אבל זה סיפור.
כן, זה סיפור אחר. זהו, הממשלה בעצם אתמול אישרה תוכנית שיזמו משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, בעצם לצמצום הבירוקרטיה. מדובר בעשרות חובות שהיו, מגבלות, חובות, מטלות, שהוטלו גם על האזרחים וגם על העסקים, שאחרי הרבה מאוד מחקר בשנים האחרונות, הובן שהם בעצם מיותרים. לדוגמה, חובת חיסון כלבים מדי שנה, לדוגמה הרישיון לכריתת עצים, לדוגמה נושא של בחינות שומעי המקרקעין שהיו מאוד רחבות, אפשר יהיה לצמצם אותם. כל מיני חובות שהיו הוטלו על מפעלים שונים, בתשתיות, מסעדות וכיוצא בזה, הרגולטורים עשו עבודה, ובעצם החליטו שהן מיותרות. אבל הדרך לצמצום שלהם הייתה מאוד ארוכה, זאת אומרת, להעביר מגבלה לביטול בכנסת הייתה מאוד ארוכה, ומה שבעצם היוזמה החדשה שנקראת ניקיון אביב, אותו מתווה שיזם בין השאר משרד המשפטים, בעצם אומרת שאת אותם הקלות יעבירו במסלול מהיר ומרוכז לביטול בכנסת ובמסגרות השונות, ואז מעריכים ככה בממשלה, יהיה לנו חיסכון של מיליארד שקלים בקופת המשק, וגם יותר קל אולי בחיים.
טוב, אז לא, אנחנו מדברים פעם ראשונה עם מנכ״ל משרד המשפטים ערן דודי, ויש הרבה דברים לדבר איתו, אבל זמננו מצומצם, אז נדבר רק על הדבר הזה הפעם. ערן דודי, שלום.
שלום ענת, שלום יהיה לך, צהריים טובים.
טוב, אז קודם כל תגיד על מי זה יקל, כי עצים ורישיונות לכלבים וזה, זה אולי פחות רלוונטי, אבל נגיד על עסקים שמתקשים לפתוח, כלומר, איפה זה יפתח את הצינורות, את הסתימות בצינורות, כדי שיהיה באמת יותר קל להתנאי פה ולפתוח עסקים נגיד, האם זה נוגע גם בזה ולחסוך בכסף?
כן, אני חושב שזה נוגע בהרבה מאוד תחומים. אנחנו בחרנו בשלב ראשון 30 נושאים ראשוניים שהגיעו גם באזרחים, כמו דוגמת חיסון כלבת, גם בסוגיה של החברות העסקיות. אני אומר כמנכ"ל משרד המשפטים, נניח יש לנו את הסיפור של ביטול חובת תרגום לעברית של תקנון של חברות חוץ. בעצם עד עכשיו כל חברת חוץ שרצה להיסחר בישראל הייתה חייבת לשלוח את התקנון שלה לתרגום. מי שמכיר תקנונים כאלה, תקנונים של באמת מאות עמודים, צריך גם לתרגם אותם, גם לשלוח אותם לנוטריון, אחרי זה ללמד אותם מול רשות התאגידים.
100%, אבל זה נשמע לי קצת איזוטרי, ירם, אתה יודע.
זה נשמע איזוטרי, אבל מי שפתח חברה וניהל חברה, ואני גם הקמתי חברה בעבר, זה דברים מאוד לא איזוטריים, זה דברים שאתה מעסיק בשבילם. גם עורכי דין, גם ממתין לפעמים מאות ימים כדי לקבל את אותו היתר ממשרד המשפטים, הרבה מאוד דברים שנשמעים איזוטריים, אבל ביחד, כצבר של דברים, אני חושב שיש פה בשורה מאוד גדולה, אבל הבאתי כמה דוגמאות. יש נגיד ביטול חובת ניהול תיק. היום כל בעל חברה צריך לנהל תיק גם בתוך המשרד או אצל רואה חשבון שלו, וגם ברשם החברות. פה מבטלים, או פה. הרבה מאוד דברים שמי שיש לו עסק ויודע כמה הדברים האלה באמת עוקצים גם בכיס וגם בזמן, אני חושב שיש פה בשורה מאוד גדולה, שוב, שמסתכלים בעיקר על המצבור של הדברים.
אז איך זה יעשה בפועל? זאת אומרת, איך תבטלו את הדברים?
אז קודם כל צריך להגיד, כמו שהמציינה יעל, וההחלטה שהתחילה כבר ב-2014, הייתה החלטת ממשלה 2118 שדיברה על בעצם עודף הרגולציה. בעצם כל משרד ממשלתי במשך 5 שנים עבר על כל הרגולציה, ריכז את כל הליכי הרגולציה, ועבר נושא-נושא מפעל, מה אפשר לוותר? בהתייעצות עם החשב והיועץ המשפטי של המשרד, והגיעו למסקנות. והתוכנית הייתה אמורה להיכנס בתוקף ב-2021, היה בחירות, נכנסה עכשיו, ובעצם הממשלה, אני חושב שהחידוש שלה, שבעצם שמה פוקוס ואמרה נפנה זמן לדבר של הקלות ברגולציה. בדרך כלל הכי קל זה לחוקק ולהביא עוד בשורות ועוד, אנחנו מכירים את זה, כל אחד רוצה להביא את זה בשורה ומביא עוד איזושהי חובה ועוד נטל על האזרחים, ובעיקר על חברות ועסקים קטנים. ופה אני חושב המיקוד של הממשלה והחידוש פה, שבעצם רוצים לייחד זמן משמעותי לדיונים כדי לנקות בירוקרטיה, להוריד את זה. ומה שעשינו כאן זה הבאנו הצעת החלטה לממשלה שקבע לוחות זמנים למשרדים, וגם אחרי זה לעבודות בכנסת, לוחות זמנים מתי מבטלים כל דבר, ואני חושב שזה הבשורה הגדולה כאן.
מה, לוחות זמנים? אז בוא לסיום, ממתי אתם מתכננים את זה, ואיך זה יוצא לפועל?
זאת אומרת, אנחנו עברנו עכשיו בשבוע ביום ראשון האחרון את החלטת הממשלה, אנחנו מתכוונים לפרסם תזכירים וכל מה שקשור לתיקוני חוק ראשי שצריך תזכיר, נפרסם כבר בסוף ינואר להערות לציבור מה רוצים לבטל. באזור פברואר-מרץ אנחנו נעשה את כל הדיונים בתוך ועדות הכנסת בפריטים הראשוניים, באפריל נביא את זה לוועדת שרים, ובאזור מאי-יוני בעצם יהיו הדיונים בוועדות הכנסת בכל מה שקשור לתקנות וחוקים.
טוב, רק לסיום תגיד לנו אם זה חוסך כסף למדינה.
זה חוסך כמיליארד שקלים, שוב, זה אמור לחסוך כמיליון ימי המתנה. מי שמכיר כמה ימי המתנה שווים, יודע שזה שווה הרבה מאוד כסף, והמהלך בסוף למשק עשוי לחסוך כמיליארד שקל בשנה.
עוד שאלה לסיום, האם נוכח באמת העלייה בתחלואה של השנתיים האחרונות, הקורונה, האם לדעתך צריך לעשות מעבר לצעדים האלה של ביטול רגולציות, עוד איזשהם צעדים כדי להקל בעיקר על העסקים, מעבר לעניין של ביטול דברים שמעיקים כרגע?
אני חושב שכן. קודם כל צריך להגיד, הקורונה היא זו שדחפה, ובאמת פה מחלקת ייעוץ חקיקה, משפט כלכלי בראשות מאיר לוין, ראו את הקורונה כהזדמנות באמת להקל על העסקים. מכאן זה התחיל, זאת אומרת, השאלה שלך, זה מה שהביא בעצם לסיום התהליך שהתחיל ב-2015, וכן נכנסו פה עוד הרבה מאוד דברים שאני חושב שבאו לעזור לעסקים, בטח בשעת משבר, ואני בטוח שזה רק הסנונית הראשונה, ולאט לאט נגע לעוד דברים ועוד דברים. אגב, זה תהליך שבעיניי חשוב כל כמה שנים, זה לא תהליך חד פעמי, כל כמה שנים צריך להסתכל אחורה על המלאי של הרגולציה בישראל, ולעשות טיוב רגולציה, מה שאפשר לבטל, מה שצריך לשפר, כדי באמת להקל על האזרחים, ובעיקר על העסקים הקטנים והבינוניים.
יפה, אז קודם כל ציון לשבח, כי הספקת להגיד המון דברים במעט זמן.
זה דיבור מהיר, זה
טיפה. לגמרי, רן דודי, מנכ"ל משרד המשפטים, אנחנו עוד נשתמע, יש הרבה דברים לדבר איתך עליהם. תודה רבה.
תודה נתיאל.
שלום, שלום. טוב, משהו אחר עכשיו, עורך הדין אמיר הלמר, מנהל מחלקת ביקורת והערכה ברשות לניירות ערך. שלום אמיר.
שלום רב.
שלום, אנחנו מדברים על כך שרשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה ליזמים בתחום ההשקעות הלא מפוקחות. על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על פרסום שהוא בעצם חלק מטיפול כולל של הרשות שהיא מבצעת בתחום המיזמים. זה מהלך הסברתי מניעתי שבו אנחנו אומרים ליזמים, ויש הרבה יזמים שעוסקים בהשקעות לא מפוקחות, שימו לב שאתם עוסקים בתחום הזה, שאתם מציעים לציבור להשקיע.
מה זה השקעות לא מפוקחות? אני תכף ככה היה לי בזיכרון אמיר ברמלי, קרן הגשמה, כל מיני כאלה, נכון?
נכון.
אז בוא תסביר לנו בעצם מה זה אומר.
אוקיי, אז השקעות לא מפוקחות כשמם כן הם, הם השקעות, הם פרויקטים או יוזמות של משקיעים, של יזמים שבעצם מבקשים לגייס כסף כדי לפתח את אותו מיזם, אבל הם לא רוצים להיות תחת חוק ניירות ערך, הם לא רוצים להציע לכל הציבור ולפרסם תשקיף, אז החוק מאפשר את זה כל עוד הם לא פונים למעל 35 אנשים פרטיים.
כלומר, חייבים, אז זהו, אז זה ה-35, זה המספר ש...
35 זה המספר שבעצם נקבע בחוק במהלך שנה, שאליהם אפשר לפנות ולהציע להם להשקיע בחברה.
למה זה מסוכן, עורך הדין אמיר אלמר?
השקעות לא מפוקחות, הן מסוכנות מכמה בחינות. בעצם אין רגולטור שבוחן את הגילוי, הן לא השקעות שקופות. המשקיעים נמצאים מול יזם שזה מה שהוא מראה להם, הוא לא נדרש, כמו שבהשקעה מפוקחת, לתת מידע מלא ולהיות אחראי למידע. יש הרבה יותר הונאות בתחום הזה בגלל הסיבה הזאת. ולכן עדיף, כאילו, בטח לציבור הרחב והפחות מתוחכם, להשקיע בהשקעות שהן מתוחכמות.
אז בוא תסביר רגע באמת לציבור שהוא לא מתוחכם. נגיד רוצים לצרף אותי להשקעה, מה אני צריכה לשאול את היזם או את מי שקרא לי, את מי שרוצה שאני אשקיע אצלו?
אתה צריך להתעניין, להעמיק, ללמוד את התחום גם בעצמך. אם אתה רוצה להשקיע בנדלן במקום מסוים, תלמד קודם כל בעצמך את מה שקורה באותו אזור. שים לב לסימני אזהרה שקיימים בתוך...
זה לא באותו אזור, זה מי זה, מי המשקיע. כלומר, המשקיע קוראים לו X, וה-X הזה אומר, אני הולך לבנות כאן, ואני הולך לפתח כאן, כן. אז צריך לראות על מה הוא בעצם מתבסס.
נכון. אז תלמד קודם כל את האזור, או את המקום, או את ההשקעה, או את התחום, תנסה ללמוד בעצמך. כשהוא פונה אליך, תבקש לראות פרטים, לראות מסמכים שמאשרים, שיש לו בכלל את החברה, יש את המיזם עצמו, יש את הקרקע. שים לב לסימני הזרה, בולטים כמו הבטחות לצועה פנומנלית, בעיקר אם אומרים שזה ללא סיכון. צועות גבוהות ללא סיכון זה לא דבר שקיים. אל תחפז, קח את הזמן, תבקש נתונים, תבקש מסמכים, תבקש פרטים.
עכשיו רק תגיד לי לסיום, איפה אתם נכנסים לתמונה? כלומר, בהינתן שאנשים עושים את זה עדיין, אתם מזהירים, אבל ואנחנו צריכים להיזהר. איפה אתם נכנסים לתמונה?
אז התמונה מורכבת מכמה דברים שהרשות עושה. הרשות גם פועלת בעזרת המשקיעים, כי צריך לזכור, זה תחום לא מפוקח. כל מה שאנחנו יכולים להגיד למשקיעים, תיזהרו מהצד שלכם. בצד של היזמים, אנחנו פועלים באופן שאנחנו מנטרים את השוק. אנחנו מנטרים את השוק ובוחנים כל מיני הצעות ופרסומים באינטרנט, בוחנים האם אותם מיזמים אכן עומדים בדרישות החוק, וכאשר אנחנו מוצאים כאלה שהם לא עומדים, או שהם בצורה חורגת, בוטה, אנחנו גם מביאים נוקטים כנגדם בפעולות אכיפה.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן. עורך הדין אמיר הלמר, הערת הזרה בהחלט, מנהל מחלקת ביקורת והערכה ברשות לניירות ערך, תודה רבה.
תודה לכם.
אורי גרינפלד, כלכלן ראשי פסגות, שלום אורי.
שלום, ענת.
אהלן. טוב, איך אנחנו נראים היום?
אנחנו נראים קצת פחות טוב. אם על הבורסה פה בישראל, אז למרות, קודם כל, בבורסות בארצות הברית סגורות היום, באירופה אנחנו רואים עליות קלות, אבל פה בישראל, תל אביב 35, בירידה של 0.35%, ובעיקר בגלל הירידות החדות שאנחנו רואים היום במניות הבנקים, מדד הבנקים יורד כבר במעל 2%.
בדיוק, שזה למה בעצם, זה רצף של כמה ימים, נכון?
כן, זה שילוב, אני חושב, של שני דברים. קודם כל צריך לזכור שמניות הבנקים עלו מאוד בחודשים האחרונים, ככה שיש איזשהו מקום כנראה קצת לקחת אוויר, אבל יש פה שילוב א' של הסביבה הכלכלית שאנחנו מתחילים לראות שנפגעת בעקבות הקורונה, סגר השקט הזה, כשבניגוד לעבר, אם בעבר כשעשו סגר לא שקט, אמיתי, אז גם היה ברור שהפירמות יקבלו איזה סוג של פיצוי מהממשלה, ויהיה פחות קשיים.
נכון, נוצר מדברים את זה, אין פיצוי, ואף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון על הדבר הזה.
ואז החברות, פירמות יכולות להיכנס לקשיים יותר, וזה בעיה מול הבנקים. הדבר השני זה גם התחרות שמתהווה עם האישור לבנק הדיגיטלי. אנחנו רואים את הבנקים יוצאים בכל מיני מבצעים. יש קצת יותר תחרות, קצת יותר אווירה, של תחרותיות בשוק, ולכן המניות מגיבות.
אוקיי, טוב, רצינו לדבר גם על נתוני האבטלה שירדו בדצמבר, שזה איכשהו לא מסתדר עם כל מה שקורה כאן בזמן האחרון, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, תודה רבה אורי.
תודה רבה.
שלום, שלום. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו אילי קונפלד בדיגיטל, עדן בן ארי, דוד זבולוני ועמיתי דואק, בן כספית ואריאל דד מיד יבואו. ואני אבוא מחר בארבע. שלום, שלום.